אנחנו נלמד פרק קוף תהילים. פרק קוף מוכר לנו, אומרים את זה בכל יום חול. פרק קוף זה פרק של מזמור לתודה. זה המזמור האחרון ברשימת המזמורים שמיוחס למשה רבינו. אמרנו משה רבינו אמר 11 מזמורים, זה המזמור ה-11. המזמור הזה, כפי שרש"י אומר, תקנו לומר אותו מתי שיהודי מביא קורבן תודה. שהבאת הקורבן תודה לא תהיה רק במעשה, הבאתי קורבן, אלא שהבאת התודה תהיה גם בדיבור, גם בפה. לכן תקנו לומר את המזמור הזה בעת הקרבת קורבן התודה. אומר פסוק א', מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ. פירוש הפשוט הוא שמי שמביא את קורבן התודה, הרי הוא מביא את הקורבן בגלל שקרה לו איזשהו נס, קרה לו מאורע מיוחד, אז הוא פונה לכל הסובבים, אפילו במובן רחב יותר לכל הארץ, אומר בואו כולם תשמחו בשמחתי, בואו כולם תשמחו, תריעו על הדבר הנפלא שקרה, ועל זה הוא מביא את הקורבן תודה שלו. כתוב, חז"ל אומרים שלעתיד לבוא, כל הקורבנות יהיו בתהילים חוץ מקורבן תודה. כי כל הקורבנות באים בשביל חטא, קורבן חטאת, קורבן נשם, אבל קורבן תודה זה קורבן שעניינו להגיד תודה על ההנהגה האלוקית המיוחדת. אז זה יהיה גם לעתיד לבוא. וזה יפעל לעתיד לבוא אפילו על אומות העולם. שעל זה נאמר, הריעו להשם כל הארץ, פונים אפילו לכל העולם, לכל הגויים אפילו, שכולם יביעו את הכרת הטוב והתודה שהקדוש ברוך הוא עושה לעולם. יש כאן רמז מעניין, כתוב שהארבע המילים, הריעו להשם כל הארץ, אומר האריזל, זה ראשי תיבות של המילה הלכה. היי למד חפי, זה הריעו להשם כל הארץ. אז מבואר על כך, מה הקשר בין המילים הריעו להשם כל הארץ לבין הראשי תיבות הלכה. יש כאן ביור מעניין, שידוע שכל ההשפעות שבאות מלמעלה למטה, כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודים מלמעלה למטה, הכל תלוי במעשה האדם. הרי בהתארות הדלתתא של עבודת האדם, נהיה המשכה התארות הדלילה מלמעלה. מי הוא זה שפועל בעבודה שלו, שהקדוש ברוך הוא ימשיך המשכות מלמעלה? זה תלוי בעם ישראל. שיהודים עובדים את השם כראוי, זה העבודה מלמטה שהם עושים, זה גורם שיהיה השפעות עליונות מלמעלה. שפע רב, כמו שיש מדרש שאומר שהריעו להשם כל הארץ, מתי זה היום שכל העולם שמח בו? זה ביום ירידת הגשמים, שיורד גשם, אז כולם נהנים, גם גויים להבדיל, חוץ מיהודים. זאת אומרת שההשפעות הבאות מלמעלה, גשם כמובן זה השפעה טובה שבאה מלמעלה, הכל תלוי במעשינו ובעבודתנו. אז זה מרמז הפסוק ואומר, כשיש הלכה, כשיהודים מקיים הלכה, יהודים מתנהג על פי הלכה, זה ראשי התיבות, אז מה ההמשך? זה הראש התיבה, זה הסיבה הגורמת. מה נהיה מזה? הריעו להשם כל הארץ. כל העולם יקבל שפע טוב כתוצאה מהעבודה של האדם, ומילא כל העולם יוכל להביע הודיה ושבח לקדוש ברוך הוא על ההשפעות הטובות שנעשו כתוצאה מעבודתם של עם ישראל. פסוק ב', עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. רש"י מסביר שהאדם היהודי הרי שעובד את השם, להבדיל מהגוי שעובד עבודה זרה, הגוי לא מקבל שכר על העבודה שלה. אבל יהודי שעובד את השם אז מקבל שכר. בכל הרמות של שכר, משכר כפשוטו עד שכר מצווה מצווה, יהודי מקבל שכר. אז בזה שהוא מקיים את המצווה ויודע שהקדוש ברוך הוא נותן לו על זה, אז זה מביא לו הרבה שמחה. אז עבדו את השם בשמחה, שאתם, עבודה שלכם יש לה משמעות הרבה יותר פנימית מאשר אצל האחרים. הרד"ק אומר שהדגש בפסוק שכאשר אתה עובד את השם, אל תעשה את זה כאדם שעושה משהו בתורך, במסע, ורוצה כבר להיפטר מזה, אלא עבדו את השם בשמחה, תעשה את זה מתוך שמחה ולא מצד תנועה כזו שאני רוצה כבר להשתחרר מהעול שקיבלתי. ומבואר בשיחות של הרבי, אחד המאמרים יותר נכון, שהעבודה שצריכה להיות דווקא בשמחה, למה השמחה זה פרט כל כך, נקודה כל כך חשובה בעבודת השם? עד כדי שכולנו יודעים שכתוב שתחת השולב הזה בשמחה, כמה דברים חמורים כתובים על זה. למה שמחה זה דבר כל כך חשוב? אז רבי אומר שזה יסוד גדול בעבודת השם, אתה מציין כמה דברים. דבר ראשון, ידוע הרי ששמחה פורץ גדר. כשאתה עושה את הדברים בשמחה, אז כל ההגבלות יורדים לו. וזה שהשמחה פורץ גדר, אז קודם כל יש לו משמעות שהמצווה תעשה בצורה יותר מדויקת ויותר טובה ויותר רחבה, כי הוא לא ינסה רק לצאת ידי חובה במינימום, אלא שמחה פורץ גדר, אז יעשה את המצווה עם כל הלב. קודם נוספת, הרבי, מה העניין של פורץ גדר? הרי המצוות יש להם מטרה לגרום את התכלית הכוונה שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה ותחתונים. שהקדוש ברוך הוא ישרה פה על ידי המצוות שאנחנו עושים, נמשיך את האלוקות בעולם. תמשיך אלוקות בעולם, אלוקות, הקדוש ברוך הוא למעלה מכל מדידה והגבלה. איך המצווה שלך, שאתה עושה פעולה של בן אדם, מוגבלת, יכולה להמשיך שיהיה דירה לא יתברך. אבל אם אתה עושה את המצווה בשמחה, אתה פורץ את הגדרות שלך, אז זה הופך את המעשה שלך לכלי ראוי, שאכן עצמותו ומהותו שעליו נאמר עוד וחדווה במקומו, הוא ישכון וישרה פה למטה כתוצאה מהמעשה שאנחנו עושים. אנחנו נוסיף עוד נקודה עליו, למדנו לפני מספר פרקים, סך הכל פרק צדיק זין, היה כתוב שם, שמחו צדיקים בהשם. דיינו, מה הבנו מהפרק צדיק זין? פסוק יוסבט, היה כתוב שמחו צדיקים בהשם. אנחנו מבינים ששמחה קשורה לצדיקים, צדיקים יכולים לשמוח. פה בפסוק הזה, בפרק קוב, כתוב, עבדו את השם בשמחה, בלי שום הגבלות לסוג מסוים של יהודי. כל יהודי פונים ואומרים לו, עבדו את השם בשמחה. אז האמת שככה מבואה שישנם רמות שונות בשמחה. כשמדובר בשמחה על פי טעם ודעת, שהוא מגיע לזה על פי התבוננות, אז זה שייך לכל אחד. על זה נאמר עבדו את השם בשמחה. אבל צדיקים מציים השמחה הזה באופן של למעלה מטעם ודעת לגמרי, כמו שנאמר על דוד המלך, מפזז ומחרקר בכל עוז, בלי שום חשבון, עד שאמרו לו שהוא פשוט עושה בושות, כן? השמחה הזו שהיא למעלה מכל מדידה והגבלה, זה נאמר על צדיקים, אז זה נאמר בפרק צדיק ז', שמחו צדיקים באשר. כל פנים, פסוק ג', אני נוסיף עוד מילה אחת, כתוב בזוהר הקדוש, מה ההבדל בין שמחה לרננה? יש לשון בזוהר שהזוהר אומר ששמחה קשור לצפרה ורננה קשור לרמשה. בארמית, צפרה זה בוקר, יום, ורמשה זה לילה, זה ערב. זוהר אומר ששמחה קשור ליום ורננה קשור ללילה. מה הביאו בדבר? זאת אומרת שיש שמחה של לילה, של מישהו שהוא נמצא למטה, נמצא בחושך, נמצא בדרגה נמוכה, והוא בעבודה שלו רוצה לקבל יותר, רוצה להתרומם יותר מלמטה למעלה. יש שמחה של מישהו שהוא נמצא למעלה, הוא נמצא בטוב, והשמחה שלו לא באה כדי לעלות, אלא השמחה שלו עד הרבה. הוא פועל להמשיך מלמעלה למטה. זה למעלה, זה ההבדל בין עבודת המלאכים לעבודת הנשמות. מלאכים בעבודה שלהם יכולים רק לרצות לעלות יותר גבוה. היהודי, הנשמה שלו, היא כבר חלק אלוקה ממעל, היא מאוד עוצמתית יותר מהמלאך. העבודה שלו היא להמשיך אלוקות מלמעלה למטה. זה מה שנאמר כאן, זה שתי דרגות. יש עבדו את השם בשמחה, שזה הרמה הגבוהה. יש לכל הפחות העניין של רננה, שזה הבחינה היותר נמוכה. פסוק ג' דהו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו. ההמשך של הפסוק הזה לפסוק הקודם, אמרנו בפסוק הקודם שהקדוש ברוך הוא משלם שכר הפעולה. אז זה רש"י אומר, ההמשך בא ואומר, תדע, השם הוא אלוקים. הקדוש ברוך הוא משלם את השכר. המפרשים אחרים אומרים, השם הוא אלוקים, הוא כל יכול. אז מה אנחנו אומרים עכשיו? מזמור לתודה על זה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו חסד? הכל בא ממנו, הוא כל יכול. והוא יכול להוציא אותנו מכל צרה ומכל גלות ומכל קושי, צורה הכי טובה. הוא עשנו. עשנו הכוונה היא, הוא רומם אותנו, הוא גידל אותנו. גם בפשט הוא עשנו כפשוטו, הוא יצר אותנו. לא היינו והוא יצר אותנו. ולא אנחנו. המילה ולא, יש כאן כתיב עם א' וקרי עם ו'. מה הכוונה היא? ולא אנחנו. דהיינו, אנחנו, אם קוראים זה עם א', שאנחנו לא נאמר שעשינו את עצמנו, כוחנו ועוצם ידינו, עשינו את עצמנו, אלא הוא עשנו. ולא אנחנו. אבל הקרי זה ולא עם וב. לא אנחנו, אנחנו שייכים אליו. אז אחד המדרשים אומר, אחד מספרי החסידות אומר, שאם אתה מרגיש לא עם א', אז אתה יכול להיות לא עם וב. אבל אם אתה מרגיש שאתה לא עם וב, אז אתה לא, אז אתה עם א', דיינו, הביטול של האדם מחבר אותו לקדוש ברוך הוא, הישות שלו מרחיקה אותו, לכן יש כאן לא ולא, גם עם א' וגם עם ו' גם יחד. הסיום הוא עמו וצל מריתו. אחר צריך להבין, עמו זה כינוי לעם. העם זה בני אדם. הבני אדם הם עם, המלך הוא גם בן אדם, רק מה הוא מעליהם? צון, רואה וצון, המרחק בין הצון והרואה הוא בין ארוך, הצון הם בעלי חיים והרואה הוא בן אדם. אז מה היחס שלנו לקדוש ברוך הוא? אנחנו כמו עם או אנחנו כמו צון? וזה האמת שאנחנו מכירים את זה בתפילה בראש השנה, יש שם את הביטוי שאומרים גם ביטוי של צון וגם ביטוי של עם. אז זכורה, עם יותר גבוה מצון. הסדר הדברים היה צריך להיות מלמטה למעלה, הרי מעלים בקודש היה צריך להיות כתוב, ולא אנחנו, צון מריתו ועמו. למה הוא מתחיל קודם עמו ואחר כך צל מריתו, וגם בתפילות של יום כיפור, הצון בא אחרי העם, זה אומר במידה מסוימת, צון מריתו מבטא עבודה יותר עמוקה מעמו. כי צון מריתו זה עבודה שאני בטא לגמרי, אין שום ערך ביני לבין הרועה. זה מרחק כמו בשתי מדרגות, זה בעלי חיים וזה בן אדם. האדם צריך להרגיש ביטול כזה, לא כמו עם, יש ביני איזה ערך, אני גם משהו, אלא אתה כמו צון, אתה כמו בעל חיים, שזה ביטוי של עבודה למעלה מטעם ודעת לגמרי. זה המעלה בעבודה הזו של, לכן מביא שני הנקודות, גם עמו וגם צון מריתו. פסוק ד', בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו. היינו כשמתרחש נס, שעל זה אנחנו מדברים במזמור הזה, שאדם בא להגיד תודה, כשמתרחש נס, שיבוא לבית המקדש, וזה פנייה לכל האחרים שקורא להם נס. תבואו לבית המקדש, לחצרותיו, לשעריו, תביאו קורבן תודה, וגם תביאו תהילה בפה שלכם. תודו לו, תודו לקדוש ברוך הוא, תשבחו את הטובה שהוא עושה לכולכם. פסוקי, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. דהיינו, יש כאן אמירה וביטחון, שכל ימי העולם, כל עוד העולם קיים, אז תמיד החסד האלוקי תמיד יהיה איתנו, ללא שום הפסקה. לעולם זה גם לנצח, לעולם זה גם בעולם בכל מקום יהיה החסד האלוקי. ועד דור ודור אמונתו, ההבטחה האלוקית מחזיקה לכל הדורות, מדור לדור, מתקופה לתקופה, תמיד אנחנו בטוחים ומאמינים בסיוע האלוקי. יש כאן נקודה אחת, מבואר שדור זה כמו שורה בארמית. מה זה דור ודור? זה שתי רמות. מה זה והדור והדור? למה צריך להדגיש את שניהם? זה בא בהמשך למה שאמרנו קודם בפסוק ג', שיש בעבודת השם רמות שונות. יש עמו, יש פסון מריתו, כל אחד זה דור אחר. לא דור במובן של מספר שנים, אלא דור במובן של רמה אחרת. אז מכיוון שהוא הזכיר פסוק ג' שבעבודת השם של יהודי יש שתי רמות, יש דרגה של עמו, יש דרגה של צון מריתו, אז לכם בסיום הוא אומר עד דור ודור אמונתו. לא משנה באיזה שורה אתה נמצא, באיזה דור אתה נמצא, באיזה רמה אתה נמצא, תמיד אתה יכול לסמוך ולבטוח שהקדוש ברוך הוא, ההבטחה שלו היא נאמנה, ותמיד יהיה העזרה והסיוע לכל אחד ואחד.